וזהו. שאפשר, כאילו, אם מנסים ככה להתבונן בתרבות שככה מציפה אותנו ופוגשת אותנו וחלק מאיתנו, אז התרבות עוסקת מאוד מאוד במצב היש, בשיקוף המצב כמו שהוא. באני, איך שאני היום. ואז, זאת אומרת, להיות, אני אוסיף לזה עוד דבר, להיות מאוד מאוד, זה כן לחפש או לראות איפה שאני היום, וכל הזמן להסתובב סביב הנקודה הזאת של איך שאני. ממילא, אם יש איך שאני, אז צריך גם את המענה למי שאני. זאת אומרת, הטענות כל הזמן הן כאלה של... זה המציאות, זה המציאות היום, מה, מה אתה עושה איתה. אבל אני חושב שההבנה היא מה עומד מאחורי זה. מה שעומד מאחורי זה, זה באמת איזה דוגריות כזאת, איזה באמת רצון לחיות מאוד מאוד את האני כמו שהוא. אמרנו, ממילא, כל הזמן המטרה של התרבות זה לתת מענה למציאות כמו שהיא. נכון? עכשיו, כל הזמן צריך למלא חיים כאלה שנותנים מענה, נותנים מנעות, נותנים דברים אחרים למציאות כמו שאני. מה הבעיה בזה? מה אנחנו חושבים אחרת? אולי נוסיף גם את התרבות ביחס לזה. כל התרבות, האומנות, כל הדברים זה בעצם... לתת ביטוי למה שאני מרגיש עכשיו, למה שאני חווה עכשיו. היהדות היא עוסקת יותר בשאיפות לעתיד, במה שאני יכול להיות. נגיד זה במילים אחרות, בתשובה. היהדות עוסקת בתשובה. מה זה תשובה? תשובה זה תהליך שכל הזמן דוחף התקדמות, דוחף כל הזמן שאיפות למה שאני מסוגל להיות, למה שתמון בתוכי בעומק פנימה. ואז התרבות סביב דבר כזה, נגיד תהילים, ספר שהוא שייך לספר קודש אדיר, אבל שייך גם... לתחומים האלה, זה כל הזמן, הקריאה כל הזמן לשינוי, לתשובה. בלי, לא להתעלם מהמציאות כמו שהיא, אבל כל הזמן גם לא לקבל את המציאות רק כמו שהיא. אתם יודעים, יש הבדל, אחד ההבדלים הגדולים בין תורה לבין חוכמה, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים תאמין, חוכמה היא מאוד מאוד עוסקת ביש, נכון? היא כל הזמן... היא מנסה לברר את היש. זה תפקידה וזה חשוב מאוד. להעמיק עוד ועוד, לזהות עוד חוקים, לזהות עוד תגליות, עוד ידע, עוד העמקה, אבל בתוך היש. כן, היש הזה הוא מאוד מאוד עמוק. וכמה שיותר, אבל זה לזהות את מה ש... נכון, זה החוכמה. מזהה את מה שכבר קיים. התורה היא לא מזהה רק את מה שקיים. היא מייצרת מציאות. היא עוסקת בתחום הרבה יותר עמוק. היא מילה, התורה היא קדמה לעולם. היא לא רק מבררת מה שבתוך העולם, היא המנוע של העולם, היא המהות של העולם. להפך, העולם בא לברר אותה, בא לגלות אותה. לכן הגויים לא שייכים לתורה, הם שייכים אבל לחוכמה. אני חושב שהתרבות היא מאוד מאוד שייכת לתחום הזה, איך שהיא לחוכמה. לא דווקא חוכמה, כי למה שיש היום, היא... אנחנו נמצא הרבה, המון המון הגדרות כאלה של זה אני, נכון? קבל אותי כמי שאני. גם לי להגיד עם מישהו, גם עם עצמי. זה אני. מה קורה מפה והלאה? בסדר, אני עכשיו אסדר מערכת שלמה סביבי שתסדר את העני הזה, תיתן לו את המענה, את הביטויים המתאימים. אבל אנחנו לא תמיד נגיד ככה. אנחנו תמיד נגיד, זה אני עכשיו. ויש את מה שאני מסוגל להיות, ורוצה להיות, ודוחף להיות. התהליך הטבעי שלנו זה אדם שמהלך, אדם שכל הזמן בתנועה. והתהליך שהתרבות מובילה זה מאוד לאיזה קיבעון כזה. אנחנו גם נסכים לפעמים עם משפטים כאלה כמו זה. זה אני, כאילו, אל תתעלם מהאני הזה. אבל אני, כשלעצמי, לא מקבל את ההגדרה, זה לא מספיק לי ההגדרה הזאת. אני רוצה להמשיך לגלות את האני הזה, להופיע אני יותר עמוק, יותר טוב. לכן אנחנו כל הזמן, השאיפות שלנו, ואני חושב שגם וגם התרבות צריכה לסביב הנקודה הזאת, איך התרבות עוזרת להופיע שינויים, התקדמות, מתוך שמחה במה שיש, מתוך הודעה לקדוש ברוך הוא על מה שיש, לא מתוך איזה חוסר אמון, או מתוך איזה עצבות, לא מתוך זה. אבל לא לקבל את המציאות שיהיה, ואז לתת הגדרות. כן? אני טיפוס כזה, אני טיפוס כזה שיושב בבית כנסת מאחורה. זה, אני, זה הטיפוס הזה. בסדר? או כל מיני הגדרות שבן אדם כל הזמן מגדיר לעצמו. לכן התרבות מאוד עוסקת כל הזמן בהגדרות כאלה, בתבניות כאלה. איך אז תוך איזה תבנית, אתה נשאר שם המון, לאורך שנים. אנחנו לא רוצים להישאר בתוך תבנית. אנחנו רוצים להכיר את מה שיש, וכל הזמן לדחוף לתשובה, לדחוף לתנועה, לשינוי. ולכן מילא, מה הסיבה בעומק של התרבות? מה הטענה המוסרית של התרבות? שהיא כזאת. אפשר להגיד שהיא לא מכירה מה זה תורה. אבל יש לפעמים, באמת, באדם שמדבר כל הזמן על שאיפות, על מה הוא רוצה להיות, זה יכול להיות לפעמים להצטייר כאיזה שקר כזה. זה לא דוב, זה לא אמיתי. מה אתה מרגיש? אתה לא אומר מה אתה מרגיש. כן, צריך להיות ככה וככה. לא שאלתי מה צריך להיות. מה אתה מרגיש עכשיו? לפעמים זה נתפס כאיזה שקר. לא אמיתי. אני חושב שיש פה איזה טיעון מוסרי אמיתי ביסוד של התרבות שכן מחפשים איזה משהו אמיתי. איזה גובה עיניים כזה. אני מדבר עכשיו על גובה עיניים במובן הטיעון האמיתי שעומד לפעמים. לשים מחזה על גובה עיניים, אז זה מצחיק. לקחת אנשים כאלה גדולים ולהקטין אותם, בסדר. אבל דבר איתי, תהיה איתי. אל תחשב תמציא לי כל מיני דברים. כי בינינו אתה לא חי אותם, ואני לא חי אותם, מה עכשיו? כמו ביסוד יש פה איזה משהו כזה ש... בוא נהיה אמיתיים. שזה נקודה אמיתית, נקודה נכונה. אולי גם עוד נקודה אמיתית ביסוד, ביסוד, אולי זה גם איזה... כשמדברים כל הזמן על שאיפות, ומה צריך להיות, לפעמים זה מתבטא כאיזה התנשאות, כאיזה... או... תהיה מה... מה שאתה היום, אל תגיד לי מה אתה רוצה להיות, או מה אתה מתחפש, זה תחפושות כאלה. מה התשובה שלנו לדבר הזה? קודם כל באמת, נכון, צריך להקשיב לטון הזה. אנחנו צריכים שיהיה לנו תמיד שני מבטים. גם את המבט של מה אני עכשיו, אבל אני לא רוצה להתקבע שם. הקיבעון זה בעצם בסוף ליצור את העולם מאוד מאוד קטן. זה לעצור את כל ההתפתחות שלי, של העולם. נכנס להגדרה ואתה נשאר שם. לא. אנחנו שייכים לתנועה, לשאיפות, להתקדמות, לתזוזה. זה היצירה בעולם הפנימי שלנו. ולכן באמת אני אגיד שאיפות שלפעמים אני עוד לא שם. אני רוצה להיות שם. אני שואף להיות שם. אם אני לא אשאף, אני לעולם לא אשאף. אבל אם אני אשאף, אז יש סיכוי טוב שאני אזוז. ואני אגיע גם לשם. אבל אני באמת כל הזמן רוצה להיות בתשובה, בתנועה. טוב, אני לא אראה את זה מתוך מקורות. זה נראה לי... בסדר, זה מובן שאנחנו אומרים. יש אולי נגיד דרך משהו לעשות פסל, זה עבודה זרה. פסל זה לקבע איזה משהו, נכון? אדם הופך להיות איזה, מגיע לסוג של הגדרה, שם הוא נתקע. להביע כל הזמן רק את המצב הנוכחי, ספר כזה שבן אדם קורא וזה רק נותן לו את ההרגשות של משהו היום, זה נחמד. אבל הוא לא ספר שמעצב אותי, שמקדם אותי, הוא לא יוצר אצלי שאיפות. זה לא התרבות האידיאלית. תרבות הילד זה תרבות, גם אם אדם קורא ספר וזה לא תורה, בסדר? וכל אחד עם החשבונות, מה וזה, מתי הוא קורא, מה הזמנים שיש לו, אבל בסוף ספר, בתרבות מתוקנת, צריך ליצור אצלי איזה מחשבות יותר גדולות, שאיפות יותר גדולות, להיפגש עם דברים יותר שמסוגלים להניע אותי. אבל אם כל הזמן אני רק בקיבעון הזה, בפסל הזה, אז זה עוצר את הכל. זה עוצר את כל המציאות. טוב, זהו, אני חושב שרציתי להוסיף. בסדר? זה מסתדר, מובן? טוב. סיימו לכם? של כוח. אז אני רוצה לעבור על משהו אחר. אין היה. כמה שיעורים שלנו עד סוף שעה? של הרבה? אני לא יודע. עוד שתיים חצי מזה? כן, זו שאלה מצוינת. האם אין בשאיפות אלא מה שיוצר ניתוק? כן. אבל אנחנו רוצים להתנתק ממה שאנחנו עכשיו. אנחנו רוצים מאוד לזוז. להיות מקובל, להישאר כל הזמן. אם העולם הפנימי, העולם הנפשי שלי, כל הזמן נשאר באותו מקום, אז איפה החיוניות? איפה היצירה? איפה החיים? איפה התשובה? זה חיים אבסורדים כאלה. בן אדם בגיל 8, בן אדם בגיל 70, יש להם אותם חוויות, אותו דבר, שום דבר לא זז. נכון? תמיד שיוצרים איזה שאיפות, אז יש איזה פער. אתה צריך להיות גם בקורקע, זה מה שצריך להיות משני מבטים. בסדר? את המבט של מה שאני היום, לא להתלש מהמציאות, אלא להכיר אותה. אבל יחד עם כל הזמן, אינם שיש לו שאיפות קדימה, אז הוא בדרך. אז הוא, נכון, תורה ניתנה במדבר. אחת מהנקודות זה ספר במדבר, זה הדרך. אנחנו, יש לנו כל הזמן בדרך. שאיפות קדימה, מי שנמצא בדרך, אז הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן מתקדם. נכון? צריך לדעת שאתה, איפה אתה בדיוק נמצא. אל תחיה לא לפי לא לפי המצב האמיתי שלך. מצד שני, לא להתקבע במה שאני עכשיו. אחרת, בסדר? כמובן, טוב, ככה. אז יש פסקה אחת שנספיק היום, בעזרת השם. פסקה ב', בסדר? ככה. אומרת הגמרא ככה, ואני מתחיל משם מעין היה, ממתי התחלת תספורת? יש קצת הקדמה. יש דין לפני תפילת מנחה, צריך לתפילת מנחה, וחכמים אמרו לנו, יש כמה דברים שאסור לעשות לפני תפילת מנחה. למה? כדי שזה דברים שאדם נמשך אחריהם, ואם הוא יעשה אותם, הוא עלול להימשך בסוף ופספס מנחה, בסדר? אז יש פה בעולם ההלכתי, יש תפילת מנחה, ושמו לזה איזה סייג, כל מיני דברים שאסור לעשות, כדי שלא תימשך בסוף ופספס מנחה, בסדר? לא תמיד חכמים עושים סייגים. מתי הם עושים? חכמים. יודעים מתי לעשות סייגים. מתי זה אסור, מתי זה יותר מדי, מתי זה פחות מדי. אבל מאוד הגיוני. צריך להתפעל מנחה. מנחה זה בכלל, זה זמן תמיד יותר קשה, הוא באמצע החיים, באמצע היום. וחכמים יצרו, אמרו כל מיני מלאכות כאלה, למשל תספורת ודין ואכילה, כל מיני דברים כאלה, שאדם עלול להימשך להם, וחכם אמרו, אל תעשה את זה לפני תפילת מנחה. בסדר? אנחנו עכשיו לא בשיעור הלכתי, שיעור אמוני. בסדר? אבל הגמרא אומרת שאם אדם כבר התחיל, אז כבר שיכול להמשיך. בתנאי של זמן להתפעל מנחה. בסדר? אז בואו ניקח את הדוגמה ודרכה ככה יותר נתבונן. אדם עכשיו מגיע זמן מנחה, בסדר? נגיד, מגיע השעה 6:30, בסדר? משנה איך גדולה, מחלקה קטנה, יש מחלוקות בזה. בסדר? ועכשיו הוא צריך להתפעל מנחה. יש לו עוד מניינים. בסדר, זה לא הבעיה מניין. אז הוא מתחיל לעשות סעודה. סעודה גדולה. אומר לך, תשמע, אל תעשה סעודה גדולה, יש לי שום פעם מנחה. בסדר, אוקיי. הוא שכח, בסדר? והתחיל את הסעודה, פתאום בן את הסעודה, אוי, שכחתי מנחה. אז מה אומרים לו עכשיו, מה ההלכה אומרת? טוב, אם התחלת, כבר תמשיך, נכון? בסדר? כך כך, זה ההלכה. אנחנו רוצים להבין, כאילו את ההלכה, בוא ניכנס לראש של חז"ל, מה זה ההלכה הזאת? חכמים זה שיא האמת, תורה זה דבר אמיתי, חכמנו זה ודאי אמיתי. אם אמיתי לעשות הסייג הזה כדי שנתפלל מנחה, אז אסור לאכול, בסדר, אז היה אסור להתחיל לאכול. וגם התחלתי לאכול, אסור עכשיו להפסיק. ואם זה לא כזה נורא, אז אל תסייגו בכלל, בסדר? אז יהיה מותר לאכול לפני. את הזיגזג הזה שנראה פה הוא מאוד מוזר. איך יכול להיות שזה שלידי שעוד לא התחיל לאכול, אסור לך לאכול, אתה מאמין לך. ואני התחלתי כבר לאכול, אז לי אומרים להמשיך לאכול. מה? איך יכול להיות? מה אתם אומרות? אנחנו, אם אתם אומרים כאן, בסדר, אם זה עולם כזה, פשרני כזה, נוח כזה, אז בסדר, אני יכול להבין. הוא לא צריך. אם הוא כבר התחיל לאכול, הוא כבר לא צריך עכשיו. לעצור לפני מנחה. בתנאי שיש לו זמן להתפלל אחרי זה, בסדר? תגמור את הכל, תתפלל אחרי זה, בסדר? אני שואל, מה ההבדל בין רגע אחד לפני האכילה, שאומרים לי, תשמע, אל תאכל, לבין רגע אחרי שהתחלתי לאכול, אומרים לך, תשמע, אתה יכול להמשיך לאכול, הלכה אומרת, בסדר? הלכה אומרת, אתה יכול להמשיך לאכול, ואחרי זה תתפלל. אם אני אשכח, אני אשכח גם לפני, גם אחרי, נכון? מה? שאלה מובנת? יאללה, תשובות. ברוך אתה, אדוני, חבוד, לא הרבה תשובות, חבוד. שאלה יותר מדי מובנת.
אולי יש עניין שכאילו אנחנו רוצים להתחשב במהלך החיים של האדם וכאילו יש ערך גם לדברים האלה שהאדם עושה ביום שלו ובדרך כלל יש זמן למנחה, אבל אם הוא כבר התחיל מעשה לא יפסיק אותו באמצע מעשה ולא יפסיק אותו.
אז מה התשובה לשאלה? אנחנו רוצים להתחשב בחיים של האדם, נכון? זו התשובה בעצם? ולפני שהוא התחיל, אנחנו לא רוצים להתחשב?
אם הוא
יתחיל, אז הוא יכול לחכות. גם עכשיו הוא יכול. נגיד, חבר'ה, חכו. אני עכשיו הולך רבע שעה, פתח אליה עוד 10 דקות, וחוזר חצי שעה, הגעתי. אני יכול לעשות את זה. יהיו דברים שבדיין נגיד לעשות ככה. נכון? בתפילה אמרו לו, לא ככה. מה אתה אומר? להתחשב. זה, אתה לא מבין את ההתחשב הזה, זאת אומרת, אנחנו... אנחנו נראים פה על איזה אמת, וזהו, כאילו מה... אני מסכים שמתוך מה שאומר, בוא ניקח את מה ש... ודאי שזה יותר קשה לעצור באמצע, נכון? אבל למה זה קשור להלכות, לעולם האמיתי, לעולם האמת, כאילו מה... זה יותר קשה, בסדר? יש הלכות שהן קשות, נכון? לצום זה קשה, כמו תורה הרבה זה גם קשה, כל מיני הלכות שהן קשות, אבל לא שמענו שבגלל שקשה אז זה, נכון? האמת. האמת צריכה לנהל אותנו, לא קושי. כן. עוד פעם, שיהיה מרוכז. זאת אומרת, לטובת התפילה, שאחר כך הוא יהיה פחות מרוכז. הבנתי. אבל זה לא נכון להגיד לו, טוב, תשמע, תדבר. אם אדם נמצא באמצע יום מאוד מאוד אינטנסיבי והוא עוצר למנחה, הוא חייב לעצור למנחה באמצע. זה גם קשה לו. הוא גם לא אומר לו, תשמע, בוא נוותר על מנחה כאילו, נכון? אני אומר, אני אדם עכשיו נמצא בעסקים, אף לא הייתי, אבל זה דבר שתופס את הנפש, ככה כתוב. אדם נמצא עכשיו באמצע, פתאום לעצור את הכל, אז ברור שהתפילה שלו היא נפגעת מזה, אבל לא רק בגלל זה אל תעבוד. תתגבר, תעשה כמה שיותר. כן. כן, זה באיזה ערך או משהו כזה, אבל באכילה, מה זה להיות עד הסוף? אני אוכל, מה זה להיות עד הסוף? מה אוכל? משנית זה לאכול אותו עם כל הכוונות. מה זה? כולה אוכל, תאכל, מה שאתה צריך, כאילו מה... נכון, אם עדיין נמצא באיזה, בכל אותה אחד דעהו, זה עדיין נמצא באיזה ערך אחד. יש ערך אחר, אל תתחיל עכשיו מבולבל מכל הערכים. אתה עכשיו בתפילה, אז אתה לא בתורה. אתה עכשיו בחסר, אתה עכשיו מייעץ למישהו, אל תסכים. אבל באוכל, או שיש פה, אני יודע מה, אדם במרחץ, בסדר, אוכל למרחץ. אין פה מה... כן, קצר את הזה, נכון? קולון אחד. כן. טוב, אז בואו נראה מה הרב אומר על זה, בסדר? כל, ממתי התחילת הספורט? עכשיו, הגמרא פה דנה, עוד שכבה אחת, מתי זה נקרא התחלת תספורת? זאת אומרת, מתי התחלת אכילה? אז כתוב פה למשל בתספורת, מה זה התחלה שכבר אומרים לך, זה חשוב לדעת מה התחלה, כי לפני התחלה אתה צריך להתפלל, נכון? אחרי התחלה, כבר אומרים לך בסדר, תמשיך. אז כתוב פה על תחילת תספורת, זה לא אם אתה כבר סיפרו אותך חצי ראש, זה לך בסדר, טוב, תמשיך שם כי זה בושות, נכון? כתוב פה, במאה שהוא שם את הסודר הזה, החלוק הזה, זהו, מי שם נקרא. וגם באכילה, מה כתוב על זה? נגיד, משיטו לידיים, בסדר? לא שהוא כבר באמצע, נתן לידיים זה כבר זה, בסדר? אז הגמרא דנה פה מתי ההתחלה, אני משם נקרא. במתי התחלה תספורת, אמר רבי אבין, משיניח מעפורת של ספרים על כתפיו. נכון, זה נקרא. הוא עוד לא התחיל לספר בפועל. אז גם היה אפשר פה להתפלפל, למה שם זה נקרא? טוב, נראה. ממתי התחלת מרחץ? וממתי התחלת אכילה? טוב, אני חושב שזה פסקה עם יסוד מאוד מאוד חשוב. ואחרי זה גם נקרא לשם. אתם תקראו לשם, נראה. כל דברי חכמים שעשו סייג לתורה שקולים בשקל הקודש, שעליהם אין להוסיף, כמו שמהם אין לגרוע. כאשר החוכמה האלוקית שערה איך להעמיד את כל צדי החיים על מכונם, לבלתי הכחיד את הפעולות המוסריות הנשגבות, על ידי מיעוט רישומן במעשים. ולבלתי יכביד גם כן על החיים החומריים יותר מדי. אשר ביר דבר זה הרמב״ם בשלישי מורה נבוכים. אז כמו שעשו ככה בדברי התורה, כמו בתורה ככה, ככה גם חכמים. כן, העריכו חכמים, לפי מידה זו הם הלכו לפי המידה של התורה. חכמים כי אין דאורייתא תקון באותו סגנון, אותו קו מחשבה. את תוכן דבריהם בעשותם סייג לתורה. וכאשר מצאו שמספיק סייג קל, לא יכבידו אף כחוט השערה יותר, אף להכביד על הרצון האנושי ולניהו מחפצו. יאללה, תסבירו. הרב, תתחיל לתת תשובה פה. לא לתת לעולם הרוחני להכביד על מה? על מה? לא להכביד מדי על הצרכים החומריים, את אומרת, נכון? ולמה לא? כי זה קשה?
כי אז העבודה רוחנית תקבל מקום של דחייה,
נכון? זאת אומרת, פשוט האדם לא יצליח מספיק, נכון?
או שהוא יצליח ולא יצליח
להתגבר
את המקום.
יפגע לו ברצון. ולמה לא להגיד לו להתגבר? כמו שהרבה דברים אנחנו אומרים להתגבר. אדם רוצה לישון עכשיו עד 12. אתה יודעת שמה, מה עשה? לא, חיים נורמליים. שן בזמן, נכון? האדם, תפילה קשה לו, רעה להתפעל לו, רוצה לקצר את זה. לא כל דבר, אתה אומר לו, מכביד, אז בוא נסדר אותך. אז מה הנקודה פה?
שאוכל זה משהו בסיסי לקיום, כאילו, החומרים שלנו.
מה? מה?
אוכל זה משהו בסיסי, כאילו, לקיום החומרים שלנו,
כאילו,
לקיום
לנו
כבני אדם, שאתה...
בסדר, סך הכל, מה אמרתי לך? תעצור באמצע האוכל. פלא, תחזור, לא אמרתי לך לא לאכול. תוכל אפילו תוסיף מנה אחרונה אחת. טוב, תראו, מה שכתוב פה באמת, אנחנו הצגנו את זה בצורה שהתורה, יש פה תורה ויש חכמים, בסדר? זה חכמים ממשיכים באותו עיקרון. יש את האמת, יש את החיים עצמם. אנחנו צריכים כל הזמן לסדר את החיים על פי האמת, נכון? ואז שאלנו אם זה האמת. תאר מנחה, אם זה האמת, זה הסייג הזה, אז עד הסוף. פשרנות זה לא אנחנו. זה לא חיים נורמליים. וזה נראה פה, הצליל שקשה פה זה כאילו פה חכמים, הלכו ככה, התפשרו עם האדם. הוא לא תשמע, נכון, נסכים יותר קשה, וואלה, נלך איתך, אולי ניקח ממך את זה פעם אחרת. בסדר? אבל הרב מסביר לו ככה, אומר, שזה לא שיש פה איזה יחס בין האמת לבין החיים, אלא האמת היא איך להעמיד את כל צדדי החיים על מכונם. מה זה כל צדדי החיים? גם את לבדוק, יש בלטויסף בלטיגרה. זה שאסור לגרוע דברי התורה, דברי חכמים, זה פשוט, נכון? כי אם יש לך תרי"ג מצוות, אתה תעשה תרי"ב מצוות, פחות מצווה אחת. זה אומר שאתה חסר מהאמת, מהאמת, נכון? כי חכמים חישבו את זה בצורה מאוד מדויקת, מה צריך איך אתה צריך לחיות. אם יהיה חסר לך איזה מצווה, אז חסר לך בחיי האמת. נכון? זה מובן, נכון? אם יש בל תגרע, אם אדם... אבל למה אסור להוסיף? תוסיף, מה הבעיה? להוסיף אני לא... אם הוספתי עוד כמה מצוות, מה הבעיה בזה? זה יכול להיות בעיה. מה הבעיה? שאם אתה מוסיף, אתה בעצם יכול להוביל את החיים על פי איזה אמת של צד אחד, ואתה פוגע באמת של החיים. זאת אומרת, זה לא אמת מול החיים, אלא גם איך בניית החיים היא גם אמת. ולכן אם אתה בכל דבר תוסיף ותחמיר יותר מדי, זה יכול להיות מסוכן. כל אחד צריך, החומרות מעבר שולחן ערוך, זה צריך הרבה חשבון, שכל אחד עם עצמו, מתי זה נכון, אם זה חשוב לדחוף את זה קדימה לאט לאט. זה יכול להיות לפעמים משהו שככה אתה מנסה לחיות על משהו ואתה פוגע בצד השני של החיים, בחיים עצמם. אז אני עכשיו רגע קופץ לכיוון שלנו ואחרי תכף נראה את זה בפנים. רגע, שנייה. נשים להסביר עכשיו. לא, אתם יודע, אתם עוד מעט תסבירו את הדבר, זו תשובה. בואו, אני רוצה לראות את זה בפנים, תראו. כל דברי החכמים שעשו סייג לתורה, שקולים בשקל הקודש, עליהם אין להוסיף כמו שאני גורם. כשיש תורה ויש חכמים, אז הדברים שם מאוד 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 מדויקים. גם לכיוון זה שאסור לגרוע וגם לכיוון זה שאסור להוסיף. מאוד מאוד מדויק. וכאשר החוכמה האלוקית שיערה איך להעמיד את כל צדדי החיים מכונם, כשהתורה מנחה אותנו, אחרי זה גם חכמים, הם לוקחים בחשבון את כל צדדי החיים. לא רק את האמת, אלא גם את החיים עצמם, החיים הפשוטים. זה כל צדדי החיים. התורה מנסה, היא בונה את כל צדדי החיים. עכשיו הוא מפרט את זה. לבלתי הכחיד את הפעולות המוסריות הנשגבות על ידי מיעוט רשימת מעשים, אם אתה פחות תקיים את המצוות, אם אתה פחות תיצור את הרושם של המצוות, רושם זה לא חיצון, בסדר? אם פחות תקיים את המצוות, אז יש פה חסר בפעולות המוסריות הנשגבות. אם אתה לא מגלה אותם, מוציא אותם לפועל, אז חסר בפעולות המוסריות הנשגבות, אז מילא החיים שלך הם יותר ארציים, יותר נמוכים, שזה יותר פשוט, נכון? כן, אתה דקדק בכל מצווה, בדיוק איך צריך לעשות אותה, וזה אתה מרים את כל החיים לפעולות המוסריות הנשגבות. זה יותר פשוט. ותראו גם צד השני. ולבלתי יכביד גם כן על החיים החומריים יותר מדי. אם אתה תכביד יותר החיים החומריים יותר מדי, מה הבעיה בזה? לא שזה קשה לך. אם זה רק היה קשה, תתגבר. מה קרה? מה אנחנו פה? זה חשוב להתגבר. להתגבר זה בונה מאוד החיים. החיים שלנו חיים מסוימת עם הרבה עמל, עם הרבה גבורה. אבל מה הבעיה? כי אתה פוגע בצד מסוים של החיים. אתה פוגע באמת של החיים. כך ביאר הרמב״ם. ככה דברי התורה, דאורייתא, ואותו דבר חכמים גם הלכו בדיוק על אותו רציונל. כל סייג שחכמים עושים, הוא לוקח בחשבון איך הוא בונה את כל צדדי החיים. איך הוא דואג לתפילת מנחה, איך הוא דואג לזה להרים את כל החיים עם פעולות המוסריות הנשגבות, וזה צד אחד, בצד נוסף, איך יחד עם זה הוא בונה את, גם את הצד השני שלכם, את החיים עצמם, בונה את האמת של החיים. אני אומר לך משפט הבא, כן, העריכו חכמים לפי מידה זו את תוכן דבריהם, בעשותם סייג לתורה, וכאשר מצאו שמספיק סייג קל, לא הכבידו, אף כחוט השערה יותר, אף להכביד על הרצון האנושי ולעניהו מחפצו. למה? כי זה קשה? לא. לא כי זה קשה. כי זה עלול לפגוע בצד הזה של החיים. ייבנה פה איזה משהו לא שלם. ייבנה פה איזה אדם מנסה לחיות על פי אמת, אבל החיים שלו קצת לא באים איתו, לאמת הזאת. אז החשבון פה מאוד מאוד מדויק. האם בידיים יכול לעשות את החשבון הזה? כי לעשות את החשבון הזה צריך להיות פסיכולוגים אלוקיים שמכירים את הנפש ואת הרוח ואת הנשמה. לכן יש לנו תורה, תורה תגיד לנו, אנחנו לא יודעים איך לעשות את החשבונות האלה, מתי זה יותר, מתי זה פחות. זה מאוד מאוד מורכב. אז תורה עושה את זה, איך החיים יכולים לעשות את זה? תורה אמרה להם לעשות, עשו משמרת למשמרתי, יש להם סייעתא דשמיא, יש להם רוח הקודש, יש להם חכמים, צריכים, הם ממשיכים את התורה בעצם וליצור כל הזמן, הם יוצרים חיים שלהם יותר. אז מתי עושים סייג כזה, מתי סייג כזה? שאלת מאוד קשה. חכמים יגידו לה, אז עכשיו תסבירו לי, אנחנו רוצים לענות פה תשובה. למה לפני האוכל אני צריך להתפעל מנחה? אחרי שהתחלתי לאכול, אני כבר יכול להמשיך. מה הסיבה? לא הבנתי, אז למה מוותר לו? מה זה יפגע? מה זה יפגע? זה יותר מובן? איך הייתם קוראים לפסקה הזאת? בשם ככה. שם קוד, פרסה, תורת חיים, לא? כן? מה אתם רואים? אז מה אמרנו פערה? תתאמץ להגיד פה זה, אנחנו מכירים את זה כבר, כיתה ד', נכון? תורת חיים זה הדגל שלנו, לא? מה אתם רואים? משהו התחדש בהבנה של תורת חיים או... שמה? מה ואמינה, מה מסכנה? היה אפשר להגיד שמה? שאין מקום להיות אנושיות, מה זאת אומרת? ואז מה כן? מה מתחדש? מה היה אפשר לחשוב לפני? ומה בסוף?
שכשיש צומת בין תורה לבין החיים,
התורה. נו, מסכנה זה לא ככה.
זה
משתנה
שלנו, אני לא מבינה.
יופי, בגלל זה אנחנו לומדים. לפחות מבינים שזה מורכב, בסדר, כבר...
אנחנו לא חכמים בשביל להעלות...
מה?
לא, לא, בסוף חכמים כבוד, כי הם יודעים מה הטיוב של מתי כן ומתי לא, זה כאילו בוא נשאר.
נכון, אנחנו לא יודעים להבין כל פרט למה. אבל מה בכל אופן, מה, אני אומר, מה... מתחדש משהו מהפסקה פה? תגידו לי.
כן, מתחדש.
יאללה.
לא, כי לכתחילה...
כבר התחלתי
לעזוב,
אני צריכה
להתאם
לך,
יש
שם איזה
פעם
שהוא...
מה השתנה? אני צודקת בשאלה הרבה. מה השתנה אז לפני אחרי?
כי עכשיו
אני
כבר
יכולה,
עכשיו אני כבר במעשה. לא רק במחשבה של האם לעשות...
נכון, אבל אז מה?
אז מה זה יותר קשה?
יותר קשה, נכון. אם זה יותר קשה, אז זה יכול יותר לפגוע. אז משהו פה השתנה. אם אנחנו מדברים רק על אמת אחת, אז זה לשום דבר השתנה. אם מדברים על באמת לבנות את כל צדי החיים, אז משהו פה השתנה עכשיו באיזון, נכון? מקודם היה קושי X ביחס לתפילה, עם אכילה. בסדר, נורך קודם כל תהיה. אבל עכשיו יותר קשה. יותר קשה זה אומר, זה כבר מכביד יותר. ויכול להיות שפה עכשיו זה יפגע ביחסים העדיניים האלה, בין איך להרים את החיים אל אותה אמת. איך לחיות את האמת של החיים הרגילים. מה זאת מחסום?
כאילו,
רק
לא להתחיל,
פה
יש לך גם
לא להתחיל. אני אומר לך, לא להתחיל, זה קושי אחד ביחס. אם רוצה עכשיו להתחיל לאכול, בסדר? זה קושי נכון, זה אמיתי. באיזון הזה זה כן, זה יותר יבנה את כל, כן יבנה את כל צדי החיים. אבל אחרי זה, פה אני עכשיו לא עושה את הסייג הזה, כי עכשיו זה לא יבנה את כל צדי החיים, זה יבנה אולי צד אחד על חשבון צד אחר. וזה כבר יוצר פה איזה חוסר איזון. כן, אבל אני אומר רק שאני רוצה לשמוע עוד תשובות. מה התחדש בפסקה הזאת? עוד דברים? כן.
כאילו, אני קצת פה,
כאילו,
אני
רוצה
לשאול. חבוד. כאילו, ראיתי את התחדש, כן יש מקום של חיים שם פה לשבות דעד. אתה מרגיש שזה כאילו הפוך על הפוך, כאילו... לא, זה לא מגישים לי על כך, כאילו, בסוף יש דברים של מפגש ישיר עם הקדוש ברוך הוא, שמפגש ישיר עם רצון השם, לימוד תורה, שהתורה תהיה כאן לבוא, בשבילה שאני שם את הכל בצד, אני לא כאילו עכשיו, אני מקווה שזה, ברור שתפילה יש בקרבה של הרגע שלי, איפה אני לא בקדוש ברוך הוא, אבל זה הקדוש ברוך הוא אומר כאן. אני כאילו להגיד בכל מיני דברים כאלה, כמו אכילה, תספורת, כל הדברים האלה, אז כאילו, אני לא אומרת שזה לא, נכון יש פה חידוש, כן, וברגע שאדם חי בתודעה שכל החיים שלו הוא קודש, אז כל דבר הוא קריטי, אם אני אעצור את האכילה, אז צריך פה גם מפגש עם הקדוש ברוך הוא. אבל כאילו מרגיש שזה כן, לא, זה לא ביטור, אבל כאילו, יותר מאפשר להמשיך לאכול ולהגיד, זה קודש עכשיו, אני פוגש את כל הקדוש ברוך הוא, מאשר להניח את זה, קום לך להתפלל. לא, אז אקום בבוקר, ואני כל מיני דברים כאלה, ואז לימוד תורה, ואז איתי, כאילו, כאילו כל המתרשם אני מוכרים בהם, כאילו בחדות, יותר ממנו. יש בהם משהו שכן, הם מחייבים אותנו יותר בקודש, הם מחייבים אותנו יותר, הם קצת כאילו מניחים רגע את כל המאוויים שלנו, ואומרים, רגע, יש לו משהו גדול יותר. מזכירים לי למה אני באמת חיה, מזכירים לי למה אני באמת אוכלת. כאילו, זה נראה שכאילו, זה אז כאילו, נכון שכל החיים הם קודש, אבל כן, תעצור, תפלל. אני לא יכולה להגיד ביטור, כי חכמים גבו את זה, יש פה משהו שאני כאילו,
אבל מה שאת אומרת עכשיו זה בדיוק עם זה נכנסנו לפסקה וזה מצוין, ככה להבין. אני חושב, את זה בדיוק הפסקה מסר חדש. ודאי שיש משהו גדול, ודאי שהחיים והתורה צריכים להרים אותנו למשהו הרבה יותר גדול כל הזמן, זה פשוט. בדיוק פה שאלנו, כאילו בראש הזה היינו צריכים לראות למה, גם אם אדם באמצע האוכל, אז היינו אומרים לו, יאללה, תתגבר, לך תתפלל, נכון? אם זה נכנס, זו השאלה. והתשובה, התשובה באה להגיד, לא, אני עכשיו פה לא מצליח אותך להתפלל. למה? אומרים לך חז"ל, כי עכשיו, באיזון הזה, זה כן יפגע בצד השני, בצד השני של החיים. ומה שחשוב לי, זה בעצם, זה לקחת אותך עם כל המערכת, ולהדביק אותך אל הקודש. ואם אני מכופף אותך מדי, אז אני בעצם מוותר על איזה צד מסוים. אני מועך על איזה צד מסוים. אתה לא תבוא כולך קשור לזה. כלומר, בעצם ויתור, רגע, הגדרת ויתור היא לא לפי מה נוח לי, מה לא נוח לי. זה לא נקודה בכלל. זה לא מעניין מה נוח לי, מה לא נוח לי. מה יותר אמיתי. פסקה פה, חכמים עושים שיקול אמיתי, לא שיקול של ויתור או לא ויתור. בסדר? מה השיקול היותר אמיתי? זה יותר אמיתי. זה לא אומר שאסור לאדם לעצור באמצע, בסדר? לא אמרנו את הדבר הזה. בסדר? אבל למה החיים לא מחייבים אותך? כי הוא אומר, כי זה עלול לפגוע בצד... אז תגיד משהו?
כאילו, אחד נראה לי שאין עניין סתם להגיד לא. אין עניין, כאילו, יכול להיות שדווקא אם התורה הייתה מאוד, כאילו, מורה ו...
Okay.
דווקא מה נכון לחיים עכשיו, כאילו כל סיטואציה עם כל הסתכלות. כאילו בסוף החיים הם העיקר, כאילו ולא החוקים. כאילו בסוף זה יותר דבר כזה, הזיות שאתה לא מתחיל.
יש חיים פנימיים, חיים חיצוניים. זאת אומרת, נכון, יש לנו חיים פנימיים, חיים חיצוניים. התורה רוצה להרים את החיים הפנימיים שלנו, אבל שזה גם יופיע דרך חיים החיצוניים. שלא יהיה מצב שיש איזה ככה, יש לנו חיים פנימיים תיאוריים, והחיים החיצוניים כאלה נמוכים וקטנים. נכון? אז זה שרוצה להרים את כל צדדי החיים. לכן היחס שלנו בכלל לכל עולם, נגיד, האכילה, כל החומר, הוא לא יחס של, זה לא יצר הרע. אנחנו מכבדים את עולם החול, מכבדים אותו. אנחנו נזהרים מאוד לא להשתעבד אחריו, כי הוא יש לו איזה תכונות כאלה שהוא מיד משתלט עליך. צריכים מאוד מאוד להיזהר ממנו. אבל בגדול, אנחנו מתחשבנים איתו בצורה מאוד מאוד מדויקת. אני לפסקה הזאת לא הייתי קורא תורת חיים. א', כי משפט תורת חיים, משפט מעוך כבר. ומלבישים בו כל אחד מה שהוא רוצה, לכן זה מסוכן להגיד את המילה הזאת. אני הייתי קורא לו שם אחר, הייתי קורא לו יראת שמיים, עכשיו שזה הפסקה. שזה אומר שחכמים נתנו לי סייג, הם עשו פה חשבון כל כך עמוק, הם לא חשבנו רק, טוב, איך אנחנו עכשיו דואגים למנחה, או איך אנחנו דואגים לחיות חיים יותר אמיתיים, אלא הם היו פסיכולוגים כאלה עמוקים שהם, מה שלנגד עיניהם זה איך להרים לך את כל החיים, שהחיים יהיו הכי חיוניים גם בצד הפנימי שלהם, גם בצד החיצוני שלהם. זה חידוש, כי לפעמים זה נראה, כל מיני סייגים של חכמים, שכאילו, וואלה, נתקענו. הם צודקים, זה האמת. אבל מה אני אעשה? חנוק לי, חנוק לי. אז יש לי יראת שמיים, אני מתגבר. נכון? לפעמים ככה זה ההבנה. למה? כי זה אמיתי, מה נעשה? כאילו, החיים עצמם אומרים משהו מסוים, והאמת אומרת משהו אחר. עוד פעם, בחיים עצמם, יכול להיות שאנחנו מרגישים ככה, אבל אני רוצה קודם כל להסביר את זה בראש. כי לפעמים נראה לנו שגם בראש זה ככה, חכמים, כאילו, בסדר. אמרו לך מתי, כמו שאתה אמרת, מתי אתה חייב, ואם לא חייב, אנחנו לא משתוללים עליך יותר מדי. לא, אז לא ככה. חכמים מה שהיה מעניין אותה, התורה, הקדוש ברוך הוא, מה מעניין אותו? מה מעניין את התורה? מה מעניין את חכמים זה איך להרים את כל החיים שלך. ולכן בכל סייג הם לקחו בחשבון את כל צדי החיים. ואם חנוק לך, אז זה חנוק זמני, אז זה חנוק בהרגשה. באמת זה לא חונק את החיים. באמת זה להפך, זה מפריח את החיים. לפעמים אתה תראה את זה מיד, לפעמים אתה תראה את זה יותר מאוחר, אחרי כמה שנים, לפעמים אחרי כמה דורות. בסדר, אנחנו מדברים על ראייה של נצח, אבל לא... לכן, אם אנחנו לא יכולים להגדיר מה זה החיים, מה זה התורה, מה זה החיים. איך אתה יודע, איפה אתה יודע מה זה החיים? לפי מה שהתגדלת, איפה אתה יודע מה זה? מה שאתה מסתכל ברחוב זה החיים. זה דבר מאוד עמוק, נכון? חכמים, מתבוננים לעומק, לעומק, דרך התורה. מתבוננים במה זה החיים, ומה זה החיים הפנימיים, ומתוך זה הם מייצרים הדרכות מאוד מאוד מדויקות איך להעמיד את כל צדי החיים. לכן, אני הייתי קורא לפסקה עוד יותר יראת שמיים. בעצם, כשאני עכשיו בענווה גדולה למה שחכמים אומרים, חכמים עכשיו מייצרים את החיים הכי הכי שלמים שיש, לדורות, לכל הדורות. אבל יותר מדי מחמירים בהלכות צניעות או כל מיני בהלכות כאלה, נו. לא אומר, גם אם יש לי יראת שמיים, אני אומר, אם יש לי איזה קול כזה בפנים ככה, ומנסה לענות לו, לקול הזה. אתה מסתכל כבר קצר. חכמים פה יצרו פה את המציאות הכי הכי מדויקת, איך לבנות חיים תיאורים שלמים ושמחים, בסדר? זה לא שפעמים נראה כתוב, דאגו לחיים האמיתיים. הרבנים, תפת להם החיים האמיתיים, חיים, איפה השמחה? צריך לחיות, נו. צריך לחיות, צריך לשמוח. אז התורה וחכמים יקחו בחשבון את כל הצדדים האלה. עוד פעם שם תתארך?
למה יש כאן מלכת במחת גדולה והיחס של הרבה? כאילו, זה עולם ההלכה, לא עולם האמוני הרעי. זה עולם ההלכה שמלכת מאוד מאוד לפאו עצמו. האם זה כבר שמה, זה מה שאני חושב, זה אשמחה מכאן, זה לא מספיק מעבירים לנו את המעבירים המוניר, שזה
באמת איזשהו מצב שלנו, וכאילו בגלל הגלות, בגלל המקום שלנו, ממצב של הקודש.
טוב, זה יכול להיות מהרבה סיבות, אבל אני אגיד שתי דברים. הדבר ראשון, שוב מה שאמרנו בהתחלה, התרבות. התרבות שלנו משדרת כאילו בוא, יש איך שאני חי עכשיו, בוא תסדר לי איזה משהו מעטפת שקרוב אליי. וזה נראה לי חי ולא חונק. ועל התורה היא נובעת לטווחים ארוכים. לא משתעבדת למה שאתה מבין עכשיו. אנחנו, אתה הרבה יותר גדול מאיך שאתה מרגיש, מאיך שאתה חושב. אנחנו מייצרים חיים שהם מאוד מאוד מתאימים לפנים שלך, גם לחוץ שלך. ולכן, באמת, אנחנו לא רק נותנים איזה מענה למי שאתה, אלא אנחנו בוא תייצר צורת חשיבה חדשה, תייצר חיים אחרים, אתה תראה בחוף סוף שאתה יכול להיות מאוד מאוד, כל צדי החיים יכולים להיות שלמים בזה. נכון? זה דבר. זאת אומרת, זה אמירה שדורשת הרבה עמל, דורשת ללכת ארוך. בסדר? אבל היא לא משתעבד, זה אחד. עכשיו, יכול להיות, שאני חושב שלימודי האמונה, דרך אגב, מאוד מאוד, מאוד מאוד נותנים מענה לזה. נכון, זה פסקה באמונה. אם אתה רק לומד הלכה, זה נפלא, זה אדיר. אבל אתה כל הזמן אומר מה צריך לעשות, אבל אתה מבין, אתה פער. זה אני עושה, בסדר? ככה צריך לעשות, זה האמת. אבל ככל שאני יותר לומד אמונה, ואני מבין את החשבון, שאני מבין שחכמים והקדוש ברוך הוא, ותלמידי החכמים כולם, הם רוצים גם את החיים שלי. הם מכבדים את החיים שלי, וגם שלהם. הר סיני זה, 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 זה גם לרגליים שלנו, בסדר? זה גם לנפש שלנו, זה לכל, מפרנס את הכל. לחיים שלמים. אז אם אלה זה נותן לנו, נקרא לזה יותר יראת שמיים, נכון? הרבה יותר יראת שמיים. לא יהיה רק במובן, שתוק, תעשה ככה. יש מבט כזה, ככה צריך לעשות באמת. כי מה אתה מבין? אבל כדי ככה יותר גם להבין את זה בראש, תדע לך שזה עכשיו מרים את כל צדי החיים שלך. לכן אני הייתי קורא לפסקה הזאת לא תורת חיים, הרבה סיבות, אלא באמת יראת שמיים. ובעצם ענווה לחכמים, לדברי התורה. זה יכול להיות שזה חונק לי. בסדר, אבל גם אדם... גם אדם חולה, שאתה נותן עכשיו כל מיני תרופות, אז יש לו צדדים שאומר, הלאה, אתה... מה אתה רוצה ממנו? רק בסדר. אבל לא, לא, אנחנו לא שופטים לפי הדבר הזה. אנחנו יודעים שלא שהוא יצא מהדבר הזה, ויש כמה זה טוב לו. לא אמרתי שאנחנו מסוגלים להבין כל פרט, כל רגע. בסדר? אבל אנחנו כן מסוגלים לתת את האמון, את החשבון הזה בחכמים, שכשחכמים באו ואמרו סייג כזה, או הנחיה כזאת היא שקולה מאוד, היא מדויקת מאוד. והיא באה להרים את כל צדי החיים. בוא נקרא את זה רגע בפנים. כל דברי חכמים שעשו סייג לתורה, שקולים בשקל הקודש, שעליהם אין להוסיף כמו ש... עכשיו זה מובן, למה לא רק שאסור לגרוע, אלא גם להוסיף זה מאוד מסובך. כי אתה משנה את האיזון. וכאשר החוכמה האלוקי שערה איך להעמיד את כל צדי החיים על מכונם, כל צדי החיים, לבלתי הכחיד את הפעולות המוסריות הנשגבות, דמיות רשימה למעשים, זה כאילו לא לגרוע זה, ולבלתי אכביד גם כי לכם לא חולים יותר מדי. למה? לא כי זה קשה לנו, כי זה לא יהיה אמיתי לנו, בסדר? כי זה לא מרים את כל צדי החיים, כאשר ביר הרמב״ם. כן, אז כמו שהתורה, ככה חכמים, כן, היו חכמים לפי מידה זו תוכן דבריהם בעשותם סייג לתורה, וכאשר מצאו שמספיק סייג גל, לא יכבידו אף כחוט השערה יותר אף להכביד על הרצון האנושי ולעניין בחפצו. זה לא רק בהבנה ש... מה שלא חייבים, לא צריך לעשות, לא יקרו עלינו סתם, נכון? כאילו, התפיסה הזאת היא כאילו אומרת שכאילו הם מעיקים עלינו, ואין מה לעשות, זה האמת. אבל בסוף גם מתחשבים, גם אוהבים אותך, אז לא, צריך להגיד שהם לא מעיקים אף פעם. כשהם נותנים הדרכה אלוקית, אז היא כל כולה כדי להרים את כל צדי החיים, כל הזמן. על כן, באשר מצאו, שלפי מידת הערך, טוב רגע, מי שרוצה לשאול על זה? מובן מה זה מחדש? מובן מאוד מחדש? מחדש מאוד? אם זה לא מחדש יותר מדי, חבל השיעור, חבל הזמן. זה מובן מה זה מחדש? תגיד, נו, תחבדו אותנו, יאללה. מה? מה? יאללה. תשאלי, קדימה. מה? קודם כל מצוין. בוא נחשוב איך... לפעמים הם עושים סייג, כשאנחנו פוגשים סייג שהוא מאוד מאוד קשה. נחשוב על משהו? אז הרבה פעמים בראש שלנו מסתובבת מחשבה כזאת, או ש... נגיד, אדם יראה שמיים. הוא חונק אותי, אבל מה נעשה? אין מה לעשות, זה האמת, נכון? נכון? זה המחשבה שיראה שמיים? חונק אותי, גומר אותי. יש מי שלא מקיים את זה, הרבה יותר חי, יותר שמח, יותר זה. אני חי את האמת, והוא חי. יש מחשבה כזאת? לא? כל ההגבלות שיש לנו זה מסתדר יפה, פיקס איתנו. מה? בוא ניקח, תקריא דוגמה כשזה קשה. אז מה אני אומר לעצמי? מה אני אומר לעצמי בראש? אומר לעצמי בראש, בעצם, כן, מה נעשה? זה האמת. נתקעתי, זה האמת. יכולת מחשבה כזאת בראש? תגידי מה כן, מה המחשבה בראש? אם יש משהו שהוא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אם אני מוותר עליו, אז בכלל, המחשבה שלי הרבה מעבר לזה. המחשבה שלי בעצם, עזוב, חיים פה, לא אוהב מה שכתוב. בסדר? ואם אני לא מוותר על זה ואני מתאמץ, אז מה אני אומר לעצמי? איך אני אומר? מה אני אומר לעצמי כדי להתאמץ? תרגמי את השיח התת מודע שקורה לנו בפנים. מה אני אומר לעצמי כדי להתאמץ? זה האמת, נכון? אבל זה חונק לי, לא משמח לי. מוריד לי את המצב רוח, הפך אותי כזה. אז מה אני אומר בכל אופן? מה זה התורה? האם זה קל, זה התורה? ואין משהו מאוד 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 קשה. זה לא מספיק תמיד להגיד לי, זה התורה. צריך להגיד לי, זה התורה, זה התורה. צריך קצת לשכנע, נכון? הראש עובד כדי לשכנע אותי למה ככה לעשות. נכון? אז לפי מה שאומרים פה בפסקה, אני חושב שזה נותן תשובה ככה יותר עמוקה לזה. זה לא שיש את אנשי החיים ויש את אנשי האמת החנוקים. אלא כל ההדרכות של תורה ושל של החכמים, הן הדרכות שיוצרים את החיים הכי הכי שלמים, הכי שמחים, הכי פחות חנוקים. שלמים בכל הכיוונים. לא אמרנו שמיד, עכשיו כל שנייה אדם, זה מאוד ילדותי ככה, שלהרגיש כל שנייה את כל אדם, בסדר? או שאדם מאוד מאוד חי שם, בסדר? או שזה ילדותי, הוא בכלל לא מבין, לא מרגיש הפוך. אבל ההבנה היא שבאמת כל המסלול, או כל דבר שכל פרט כזה קשה, הוא עכשיו מייצר עוד יותר חיים בתוכו. יוצר חיים יותר שלהם, גם אצל החיים הפשוטים שלו. גם אצל החיים האנושיים, גם אצל החיים הנפשיים. זה האמת שלו. ועם אלה, לאט לאט, ככל שאדם יותר מתעלה, איך הוא ירגיש את זה יותר? ככל שהוא יותר יתעלה לשם, נכון? יש איזה פער בין איך שאני חי, ובין השעה התורה מייצרת איזה מציאות שלמה יותר, רחוקה יותר, נכון? תמיד שזה פער. ככל שיותר חי אותה, אז אני ארגיש יותר את השלמות, את השמחה, נכון? ככל שאני יותר רחוק, אז אני פחות. אבל לפחות בהבנה אני מבין שאני עכשיו כל הזמן משתלם בכל צדי החיים. קידמנו קצת, בסדר? עכשיו כוח על החילי, זה מאוד מאוד חשוב, כי אתה להגיד תודה מה שאמרנו כל החיים, בגלל זה לא רוצה להגיד תורת חיים, זה בסדר דבר. כן.
זה קראתי
לו,
מה
שאת אומרת,
אז
גם
עושה
שהוא
ממשיך לאכול, נגיד, גם...
הוא לא חייב להפסיק לאכול, כן. לא, לא, מה פתאום, מה פתאום, רק אם יש לו זמן אחרי זה להגיד לך. השאלה היא זה לעצור בהם, תזן.
אבל אם זה להגיד ממש,
עכשיו, אולי שצריך לעבור, אולי שצריך לעצור את האכילה. צריך את המנחה. מנחה זה הפעולות הנשגבות שאי אפשר להגיד לאדם, אתה פוגע בנשמה. חיים הפנימיים פחות יצאו לפועל. אכילה במקום מנחה זה לא משחק. בסדר? עוד דבר? כן. כל פרט לדעת את זה, זה קשה מאוד. גם אדם שהולך לפסיכולוג, בסדר? פסיכולוג מאוד רציני, שהדברים מאוד מאוד עמוקים, הוא לא יודע להגיד בכל פרט שהוא עושה למה הוא עושה את זה. רק שזה הוא צריך להבין, ללמוד את זה 50 שנה, להבין איך הנפש עובדת, להכיר אותה טוב, נכון? פה זה לא 50 שנה, כי זה להכיר נפש הפנימית, זה אי אפשר, זה דורש פסיכולוגיה מאוד מאוד עצומה, להבין את האמת של הנפש, נכון? לא, זה נותן אמון בחכמים שיש להם מטרה כזאת בכלל, וממילא זה מה שהם, בסדר? בכלל שזה מעניין אותם. הנפש שלי, החיים האנושיים שלי, השמחה שלי, זה מעניין את הקדוש ברוך הוא. בסדר? זה חלק מההופעת השלמות. בסדר? מה כל פרט אפשר לדעת? זה לא... טוב, שלום לכולם.